נחזור רגע קצת על היסודות של פרק ג', כי פרק ד' וגם פרק ה' זה ממש קשורים מאוד מאוד לפרק ג'. אמרנו בפרק ג' שהמהר"ל מתחיל להפוך לנו את התודעה ולברר את הסוגיה הפוך. זאת אומרת, זה לא שאברהם חטא ובגלל זה ירדנו למצרים ובגלל זה אנחנו בגלות מצרים ובגלל זה בוקר טוב ובגלל זה אנחנו צריכים לצאת ממצרים, אלא המהר"ל עוד לא אומר את הדברים במפורש, אבל שם הוא מכוון אותנו. הוא לומד כל הסוגיה הפוך. עם ישראל צריך לצאת ממצרים, כדי שהוא יצא ממצרים הוא צריך להיות בגלות מצרים, כדי שהוא יהיה בגלות מצרים הוא צריך לרד למצרים, וכדי שהוא ירד למצרים אולי צריך שאברהם יחטא. ככה נראה שהמהר"ל רוצה ללמוד את הסוגיה וללמד אותנו, ולכן הוא מתחיל את כל הלימוד על יציאת מצרים לא בדרך הרגילה. זאת אומרת, אם אדם לומד תורה, אז הוא קודם כל לומד את אברהם אבינו, ואחרי זה הוא לומד את היחידה למצרים, סוף ממש בראשית, ואחרי זה הוא לומד את פרשת שמות, את גלות מצרים, ובסוף הוא לומד את יציאת מצרים, שזה כבר מופיע בשמות בפרשות טבע הרבו. אבל המהר"ל בוחר ללמוד הפוך, ולכן כדי לבסס בנו את התודעה הזאת, שבעצם המציאות האלוהית המסובבת את המציאות היא היסודית, וזה הסוף מעשה מחשבה תחילה. ולכן אומר המהר"ל שכל הסוגיה צריכה להתחיל מהמדרש של היציאה. וזה פרק ג' וגם תכף נראה פרק ד' מבוססים על המדרש הזה של הזהב שם בקוך, בקור היתוך והעובר במי אמו, שזה שני הצדדים הללו. אמר המהר"ל פרק ג', זה מעיד על שני הצדדים שעכשיו בגללם אפשר לצאת ממצרים, גם מצד האומה הישראלית אפשר לצאת ממצרים וגם בגלל מעקב חיצוני שנקרא מצרים, בגלל שני המעקבים הללו כרגע יש קושי עצום להוציא אותם ממצרים, וזה שהקדוש ברוך הוא הצליח להוציא אותם ממצרים זה פעולה גדולה הרבה יותר לאלה ולאלה בכל הניסים והמופתים. ועל זה אומר המהר"ל, יסוד היסודות ושורש האמונה, ולכן הכל זכר ליציאת מצרים. עדיין לא התברר לנו לגמרי כל התהליך שבדיוק קורה ביציאת מצרים. אנחנו מנסים להבין בפרק ג' את קושי ההוצאה. בסדר, ככה נראה שהמהר"ל רוצה להסביר בפרק ג' את סוגיית קושי ההוצאה. ככה גם בפרק ד' הוא עשה, יש המהר"ל לפעמים משפטים כאלה שהוא מסכם בשבילנו את הנושא. אז בסוף פרק ד', ממש בשלוש שורות האחרונות, הוא אומר, הנה התבאר. למה, השלוש שורות האחרונות של פרק ד', הנה התבאר למה ישבו ישראל דווקא במצרים, זה הכותרת של המהר"ל לפרק ד', וקושי הוצאה משם, זה כנראה הכותרת של המהר"ל לפרק ג', זה כבר התבאר, ועוד התבאר, זה צריך לראות אחר כך שבאמת הבנו שאיפה זה התבאר בדיוק, זה לא כל כך פשוט, הנה ישיבת ישראל במצרים בעזרת השם בפרקים הבאים, כן, אז הנושא הזה ממשיך, אבל הנה המהר"ל נתן לנו כותרות לפרק ג', פרק ד', פרק ג' זה קושי הוצאה, יש מעקב עצום, העובר עצמו לא ראוי לצאת, האש בקור מונעת כל אפשרות להוציא, ותכף נתגלגל לפרק ד' של למה דווקא במצרים. אז בפרק ג' אומר לנו מהר"ל שתי סיבות שבגללם קושי ההוצאה כל כך גדול, גם ישראל מצד עצמם לא יכולים לצאת, וגם מצרים מבחוץ מעכבים בכל כוחם את ההוצאה הזאת. מהר"ל התמקד בפרק ג' בעיקר בתיאור הראשון, זאת אומרת בעובר במי אמו, זה כל התיאור של 600 אלף, שהוא הסביר לנו את המספר 6, אחר כך הסביר למה זה 6 ומאות ואלף, והשש מצד השלמות, והשש מצד האחדות, משאמרנו שפה הוא רומז למספר 7, כל זה מצד הסבר הראשון. זה לא קשור למצרים שמעכבים, זה כל זה הסבר למה הוא בר לא ראוי עדיין לצאת, ולמה הוא יהיה ראוי לצאת רק בהמשך. זאת אומרת, עיקר ההסבר בפרק ג' מתמקד דווקא במעכב העצמי, במעכב הפנימי של האומה הישראלית, וזה מאוד מאוד מסתבר מצד ההסתכלות הפשוטה. זאת אומרת, שאתה אומר שיש שני מעכבים, מעכב אחד זה הוא מצידו לא מוכן, ומעכב שני יש גם מישהו מבחוץ, בסדר, גם אם לא היה מישהו מבחוץ זה לא כך משנה, כי מבפנים עוד לא מוכן, זה היסודי. זאת אומרת, מצד ההסתכלות הפשוטה האנושית, אז המעכב הראשון זה העובדה שהעובר הזה עוד לא הגיע לתשעה חודשי לידה, אתה רוצה להוציא אותו, כמה חודשים שלוקח שם אצל הפרה. אבל על גבי זה יש עוד מעכב, עכשיו שיש מישהו מבחוץ שמונע את היציאה, אבל לפי הסדר הגיוני גם, אז ברור שהמדרש הוא הפוך בסדר, אבל לפי הסדר הגיוני, כשהמהר"ל מסביר את פרק ג', אז המעכב הראשוני זה העובדה שהוא לא ערוך לצאת, ועל גבי זה יש עיכוב חיצוני. ובסוף פרק ג', המהר"ל קרא לזה בהגדרות מהותיות, כדי להגדיר את הדבר הזה, והוא קרא לזה בשם חומר וצורה. מצד החומר האומה הישראלית הוא מוכנה לצאת, מצד הצורה המצרים מעכבים ומונעים את הופעת הצורה הזאת, בסדר? ואז ככה הגדיר לנו המהר"ל רגע בהגדרות יסודיות, שנוכל להתמקד רגע לא בהבנת המשל, בהבנת הפשט, אלא בהבנה המהותית העומדת מאחורי הדבר הזה, כדי שאומה תהיה בנויה, היא צריכה חומר והיא צריכה צורה. צורה אמרנו זה מעין האידאה, הרעיון הרוחני עומד מאחורי הדבר הזה, והחומר זה הדרך לביסוסו בתוך המציאות התחתונה. לשכלים עליונים יש רק צורות, אין חומר לכאורה. בסדר? ולעולם מאוד מאוד תחתון יש רק חומר ואין לו צורה. יש דברים כאלה שיש להם רק חומר ואין צורה, אתה כלומר רק תתן לנו דוגמאות לדבר הזה. והאומה הישראלית צריכה גם חומר וגם צורה, חומר צריך להיות בשלמותו, הבסיס הכל מה שהוא הסביר על המספר 6, והצורה צריכה להיות בשלמותה, זה עוד לא יהיה פרק ג', זה יהיה פרק ד', והדבר הזה לא מופיע כרגע, אבל נראה, אני חושב, הדגש בפרק ג', שעיקר הבעיה זה שהחומר הישראלי לא מוכן בכלל לצאת. עוד לפני המעקב הצורתי החיצוני. אני מדגיש את זה, כי תכף נראה שפרק ד' המהר"ל בונה לכם מהלך הפוך. אז בואו ניכנס לפרק ד'. פרק ד', כאמור, המהר"ל כמה וכמה פעמים במהלך הפרק הגדיר שהנושא זה ישיבת ישראל במצרים.
הנושא של 600,000, זה מצד הצורה או מצד החומר?
מצד החומר.
מצד החומר, אבל גם פרק ד' זה מופיע,
כאילו, שיש לימוד של 600,000. כן, אבל זה אומר שהחומר מוכן לקבל את הצורה עליו. זה חומר שלם שמוכן לקבל צורה, וזה תיאור בחומר ולא בצורה. אני חושב, בסדר? זאת אומרת, אני כמו הקובייה שלנו, הקובייה היא חומר איכותי מאוד, היא חומר, אבל עכשיו תן עליו את הצורה, תנחיל עליו את הצורה. אם לא יהיה חומר, אז הצורה לא יכולה אין לנחות, או שלא תוכל להופיע בצורתה המתאימה. בואו ננסה לברר את הרידל, ועד מרת, יש פה איזו השקיעות במהלכים, בואו ננסה לראות זה קצת. פרק רביעי, אז המהר"ל שואל, בעצם, או מגדיר לנו, הוא גדיר את זה, אמרנו, ראינו זה בסוף הפרק, גם באמצע הפרק יש לו משפט כזה, שהוא רוצה לסכם את כל היחידה לפני שעובר לכנענים, הוא אומר, הדברים אשר נתבערו זה ישיבת ישראל במצרים. הנושא זה, ישיבת ישראל במצרים, למה דווקא במצרים? כן? זה הבירוש שהמהר"ל רוצה לעסוק בו, הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא את ישראל מהכוך, ובשביל זה הוא הכניס אותם, למה הכניס אותם דווקא לעולם המצרי? תשימו לב, בשלב הזה, המהר"ל לא שואל שאלת היסוד עדיין, למה הוא בכלל הכניס אותם? בסדר, זאת אומרת, הכל בא לבטא את העובדה שרוצה להוציא אותם. למה הוא רוצה להוציא אותם? זה עוד לא התברר בכלל הדבר הזה, אלא המהר"ל יותר עוסק במה. מה המשמעות של היציאה, ועכשיו מה התהליך שקורה בתוך גלות מצרים, המהר"ל כאמור קצת הולך אחורה, הולך הפוך, מהיציאה עכשיו לגלות. אז אומר המהר"ל בגלות, הוא מביא את המדרש שהמצרים הם ממש 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 רחוקים מאיתנו, ובאותו דור הם היו הכי מקולקלים והכי רחוקים מאיתנו. והמהר"ל מסביר את זה בהסבר ראשון, הסבר פשוט יחסית, שכל דבר מתפעל מאפקו. מתפעל מאפקו, הכוונה, בגלל הניגודיות המוחלטת שיש בינינו, ככל שמשהו יותר קיצוני לי, הוא יותר רחוק ממני. ואז מה קורה? אני יותר מתבלט אולי, או אני יותר סובל. אולי, זאת אומרת, ככל שהדבר הזה יותר הפוך ממני, אז אני יותר שונה ממנו. אמרה, לא מתאר פה בדיוק את התהליך, מה המשמעות של זה, שאני עכשיו הפוך ממנו לגמרי. אבל אמרה, כן מתאר את האופקיות המוחלטת הזאת, ואת האופקיות הזאת הוא מתאר בצורת הזנות. בעזרת הזנות, הוא אומר, אנחנו, ישראל, אנחנו קדושים ומובדלים מהזנות, והמצרים דבוקים בזנות. נדמה לי שאמרה, בהסבר הזה, מכוון להסבר הצורתי. זאת אומרת, הוא ממשיך עכשיו לפרק הקודם. הפרק הקודם אמר שהמצרים מעכבים אותנו בגלל הצורתיות שלנו, הם מונעים מהצורתיות שלנו להתפתח. איך הם עושים את זה? נדמה לי שזה ההסבר הראשון פה בפרק ד', הצורה המצרית היא הפקית לחלוטין מהצורה שלנו. הצורה שלנו היא קדושה ומובדלת מזנות, זה הערך, זה האידאה, זה הרעיון, זה הרוחניות. אצלם זה הפוך לגמרי, הצורה שלהם היא דבקה, נמשכים בטבעם אחר זנות ומעשים אשר תאובים. ישראל עצם שלהם זרע אמת, גדורים בעריות וכולי, והוא מביא לזה כמה מקורות לדבר הזה.
זה נחשב לך כצורה, כאילו? זה נחשב לך כצורה, זה לא כאילו סטייה חומר בלי שום מחשבה, רעיון, כאילו צורה של משהו שמכווין את החומר הזה ושולט עליו?
אז תכף נראה בהסבר השני שמאוד יכול להיות שזה המון המון זנים חומרים, ואני אלה שהמהר"ל רוצה לבטא את זה עכשיו, רוצה לבטא את זה כאנטי צורתי לישראל. זאת אומרת, יכול להיות שלמצרים אין צורה, ואתה צודק. אבל איך שזה מתבטא עכשיו במהר"ל, מה המשמעות של זה שהם זנותיים? זה אנטי הצורה הישראלית. הצורה הישראלית היא קדושה ומובדלת ונבדלת. הצורה המצרית, או האנטי צורה המצרית, היא אנטי ישראלי. ואז במובן הזה, המצרים נלמדים פה בצד השלילי, קודם כל בהסבר הראשון. זאת אומרת, מה ההתנגשות בין האומה הישראלית לבין האומה המצרית? העובדה שאנחנו הפקיעים לחלוטין. מה ההפקיעות שלנו? לנו יש צורה נבדלת וקדושה. והם ממש אנטי תזה לדבר הזה. יכול להיות, ואני חושב שיובל צודק בהגדרה הזאת, לא בטוח זה מתבטא אצלם בצורה. אמר, אני ארצה להגיד עוד מעט בהמשך דרך המשלים שלו בהמשך, שבכלל לא ברור שיש להם צורה. אבל המצרים מבטאים אנטי צורה ישראלית.
מה זה מעליית בלי צורה?
אמרנו קודם, העולם שלנו מבוסס על צורה וחומר. יש דברים שהם רק צורתיים, הם לא מתבטאים בכלל בעולם החומר, ויש דברים שהם רק חומרים ואין להם שום ביטוי צורתי. זה חומר שאתה יכול לקחת אותו לאן שאתה רוצה ולשעבד אותו, אבל הוא לא מבטא שום מגמה ותכלית וידי מצד עצמו.
זה לא
צורה מוסבר בחומר. לא. נראה במשך שאמר לי אגיד, יש שלושה דברים פה בפרק שלנו. כרגע מדברים על מושגים צורה וחומר. נגיד כבר דברים ידועים מההמשך במהר"ל, המהר"ל מדבר על מים למשל כחומר. יודע מה הכוונה מים בחומר? המים, אתה יכול לקחת אותם לאן שאתה רוצה, אבל אין להם שום צורתיות משלהם. זאת אומרת, איך מים נראים? הם מתקבלים לפי הצורה שאתה קובע להם. עכשיו שפכתי מים לתוך כוס, יקבלו את הצורה של הכוס. עכשיו שפכת את המים לתוך קערה, יקבלו את הצורה של הקערה. בסדר? זה חומר שאתה יכול לקחת אותו למה שאתה רוצה. זה חומר מצוין, זה חומר מדהים, זה חומר שאתה יכול להשתמש בו, אתה לא יכול בלעדיו, אבל הוא לא מבטא שום מגמה צורתית משל עצמו. ולכן, כשהעולם מבטא את אותו עולם בלי צורה, בימי התוהו ובוהו, אז הדבר הכי שהיה בעולם זה מים. נכון, רוח אלוהים מרחפת על פני המים. המים היו פה תמיד, הם בחומר קדמון, חומר מאוד מאוד איכותי, אבל אין כרגע צורה לעולם, אין מגמה לעולם, אין אידאה. בא הקדוש ברוך הוא רוצה לבטא את צורתיות לעולם, מגמה, שאיפה, התקדמות, אז הוא אומר, קודם כל צריך להזיז את המים ותראה יבשה, ואז אפשר להתחיל לפתח את המציאות, ולכן מאז מימי קדם, על האוקיינוס לא הייתה שום התקדמות, האוקיינוס נראה בדיוק כמו שהוא היה בקדם, והיבשה נראה, זה הלכה והתפתחה מאוד מאוד, לאור האידאה והרעיון הרוחני שאנחנו רוצים להופיע. אני
אפשר להגדיר שצורתיות זה רק אידאה חיובית, ובניגוד
לידיעה שלילית
שהיא לא צורתיות בכלל,
וכאן המצרים
הם לא צורתיות, כי יש להם
אידיעה של זנות,
אבל זה
אידיעה
שלילית.
אני לא חושב, תכף בגלל צורה מודבעת בחומר, נראה שיש גם צורה שהיא לכאורה מובילה לכיוון שלילי. על שצורה, כלומר רעיון.
גם המצרים יש להם צורתיות, צורתיות
שלילית, אבל
צורתיות.
כן, או שאתה ננסה להגיע לסבר השני, שלא בטוח שיש להם בכלל צורה, ננסה תכף להגדיר את זה. בואו נראה להגיע לסבר השני, בסבר השני יכולה אומר אותו דבר. מעכב את היציאה?
כן.
לא, הנושא זה למה דווקא במצרים? מה יש במצרים? מה מצאנו במצרים? זה נראה לי ככה המהר"ל מגדיר את זה. ישיבת ישראל במצרים. מה יש במצרים? אומר המהר"ל, הסבר ראשון, המצרים האנטיתזה אלינו. לנו יש תורה נבדלת קדושה, המצרים האנטיתזה אלינו. כי הסבר השני, המהר"ל אומר, יש לי זה סתרי חוכמה. אתה מצפה עכשיו לאיזה הסבר מאוד מאוד עמוק, אבל לכאורה המהר"ל משאיר אותו דבר. הוא אומר עוד פעם, המצרים הם דבוקים בזנות, נשאר אחרי הזנות, נשאר אחרי החומר, וישראל הם נבדלים וקדושים נעריות, אומרת אותו דבר בדיוק. נדמה לי שפה המהר"ל הולך להסבר אחר לגמרי.
על הסבר הראשון שהוא מדבר על הצורה, הוא עדיין מדבר על הצד של ההתנגחות באמת, שהסיבה שעם ישראל נמצא במצרים זה כדי שישעבדו אותם. זאת אומרת, זה המהר"ל כאילו קצת, כאילו בהסבר השני הוא גם משנה את כל סיבת ישראל למצרים גם לצד אחר. זאת אומרת, זה יכול להיות שזה, לא יודע, אולי הראשון מדבר על הצורה, השני יותר מדבר על הסיבה מצד החומר, אולי היחס אל הצורה לחומר, כאילו לא.
בואו נלמד, נראה לי שאתה צודק, אבל בואו נראה את זה. רק אני אומר רק כדי להדגיש את ההבדל מההסבר הראשון לשני, תשימו לב. בהסבר הראשון, כשהמהר"ל דיבר על הזנות שלהם, הוא דיבר על הזנות כדבר נורא נורא שלילי. כל הביטוי היה שזנות זה דבר נורא. מצרים דבוקים בזנות, כל דבר תיעוב, תיעובים וכולי וכולי. בהסבר השני, הוא מזכיר, הוא גם התחיל מזה, זה שזה זנות. כתוב ממש בשורות הראשונות, המילה זנות. אבל מילת אחרי זה הוא עוזב את המילה זנות. הוא מגדיר, הנמשך אחר זנות, הוא נמשך אחר חומר. ומכאן ואילך, הוא לא משתמש בביטוי זנות, אלא הוא משתמש בביטוי חומר. המצרים דומים ונמשלים לעניין החומר. המצרים נמשכים אחר הראוי להם. אז זה בסדר. וישראל אחר מה שראוי להם. ישראל זה מה שמתאים להם, והם זה מה שמתאים להם. וצורה וחומר זה לא אותו דבר. נדמה לי שבהסבר השני, המהר"ל רוצה להדגיש באומה המצרית לא את האנטי-צורתיות שיש בהם, אלא את הצד החומרית שיש בהם. ועכשיו הוא גם לא מתאר את זה בתור שלילה. הוא מתאר את זה בתור כוח שקיים במציאות מאוד מאוד חזק. ומכאן כנראה הגדרת המהר"ל, הוא אומר, עניין מצרים חמורים, בשר חמורים בשרם, כמו החמור, החמור עניינו חומר. חומר שצריך רוכב שינהל אותו. לחמור אין שום שאיפות בעולם, אין לו שום אידאה בעולם, אין לו שום רעיון בעולם. הוא אומר, חמור. מה צריך לעשות איתו? צריך לקחת את החומר שלו ולכוון אותו. המצרים הם פשוט שונים מישראל, לא בגלל שהם רעים, שהם תאובים, שהם אנטי לישראל במהות. הם פשוט תפקיד אחר בעולם. יכול להיות שגם יוצא הפוך. אבל זה לא מצד ההפקיות, זה מצד תפקידים אחרים בעולם. ישראל עניינם צורה, והמצרים עניינם חומר. עכשיו בואו נצא רגע להגדיר את הדברים הללו, איך שהמהר"ל מקדם את הדבר הזה. אומר המהר"ל, ישראל הם מבוססים על הצורה. זה נכון שישראל צריכים גם חומר. אבל המהר"ל עומד ומגדיר שישראל, אם אין להם צורה, עניין הצורה של ישראל צורה נבדלת שלמה. ואם אינה שלמה, אין לה עניין הצורה. ואז מה קורה כשאין לה עניין הצורה? אין לה שום יכולת להופיע במציאות. אין לה גם חומר. הצורה הישראלית, בגלל שהיא לא שלמה, היא לא נחשבת צורה. אי אפשר להפעיל אותה, אי אפשר ליישם אותה, אי אפשר להופיע אותה במציאות. ברגע שהצורה הישראלית לא שלמה, אז כל החומר הישראלי לא יכול לתפקד בכלל בכלל. אין חומר ישראלי. ואז מה קורה? אנחנו יורדים למצרים בלי חומר. מולנו עומד חומר מאוד 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 חזק. אז חומר נגד חומר, או ליתר דיוק חומר תחת חומר, אז הם פשוט משעבדים אותנו אליהם. במקום שאנחנו נשעבד אותם, איך? על בסיס הצורה שלנו, בגלל שאין לנו צורה, אז עכשיו החומר הזה משעבד אותנו. בהמשך אומר המהר"ל פה, בהמשך השורות, משל הדבר הזה, הוא אומר ילד. ילד קטן אין לו צורה, אין לו צורה, אז מה יש? החומר, החומר. עכשיו תגידו, למה לא חשבת על מה שעשית, מה אתה לא מבין, מה אתה עושה? לא, הוא לא מבין, הוא פועל על פי החומר. ברגע שהוא גדל, אז הצורה תנהל את החומר. האומה הישראלית אמורה לנהל את המצרים. הצורה אמורה לנהל את החומר. אבל מכיוון שכרגע אין צורה, אם אין צורה, לחומר לא נשאר זכר. אנחנו מאוד 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 חלשים. כמו שבמציאות, האדם בלי הצורה שיש לו, הוא הרבה יותר חלש מהחיות, שהחומר שלהם הרבה יותר חזק משלנו. אבל היתרון שלנו עליהם זה בגלל הצורה שלנו, ולכן אומר המהר"ל, הורדו בחיות. מה זה הורדו בחיות? זה הכוונה, תשתמשו במעלת הצורה שיש לכם. ברגע שלא נופיע את הצורה שלנו, אז מהחומר שלנו לא נשאר זכר, הוא קטן וחלוש, או אין לו מציאות כלל, אולי בכלל לא נחשב כאפס דמי. ולכן אנחנו משועבדים לחלוטין, לחומר הרבה יותר חזק מאיתנו. זאת אומרת, נראה שהמהר"ל הולך פה בשני הסברים. ההתנגשות בין האומה הישראלית למצרי, בין הישראלית למצרי, מבוססת על דבר אחד, שאנחנו קדושים ונבדלים והם זנותיים. אבל משמעות של זה היא כפולה. זה שהם זנותיים זה אומר שהצורה שלנו, שאנחנו עושים לפתח את הרעיון שלנו, הוא לא יכול להתפתח פה במקום הזה, כי המקום הזה כל הזמן הוא אנטי-צורתי, כאילו הוא מבטא את כל האנטי-תזה לתזה שלנו, אנחנו לא צריכים להופיע אותה. חוץ מזה, יש לזה עוד ביטוי. הביטוי השני הוא שאנחנו נהיים שועבדים לחלוטין. כי בעצם בלי הצורה לא נשאר לנו שום חומר ממשי, או שאנחנו כאפס דמי, ואז משעבדים אותנו. אומר המהר"ל, זה הביטוי הכפול שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, ועבדום ועינו אותם. זה שהם יורדים למצרים, אוטומטית יש משמעות כפולה. א', הם יהיו עבדים, למה יהיו עבדים? כי האפס חומר משועבד לחומר החזק, מה לעשות? החזק משעבד החלש. אבל ב', גם יהיה עינוי, אתם תחנקו שם. לא בגלל העבדות הקשה, בגלל שהרצון שלכם לבטא את הרעיון הרוחני לא יכול להופיע במקום שהוא כל כולו משדר הפוך. אז לכן בעצם אומר המהר"ל, עכשיו אני חושב פרק ד' בא לבטא בעומק את המשמעות של פרק ג'. אם כי מדברים על תקופות שונות, זאת אומרת פרק ג' מדבר על היציאה, פרק ד' מדבר על הגלות, אבל בעומק פרק ד' מבטא את ההפרחה ואת ההרחבה של המושג הזה. מה המשמעות של האומה הישראלית שהצורה שלה, שכבר יש לה צורה, הזהב כבר קיים, לא יכולה להופיע והחומר שלה לא יכול להתפתח. בפרק ג' זה תואר, אמרנו יותר מצד החומר, פרק ד' אנחנו מבינים הפוך, זה מתואר בגלל צורה. מצד המבט האלוהי של פרק ד', בגלל שאין צורה, אין חומר. מה מונע מהצורה להתפתח? האנטי צורתיות שנלחמת בה והצורה לא יכולה להתפתח. כשהצורה לא תתפתח גם לא יהיה חומר. תסתכלו, נדמה לי שבפרק ד' מרחיבים את פרק ג' ומסתכלים גם מבט קצת שונה, יותר עמוקה. בפרק ג' אני אמרתי, נראה לי שאתגר הסבר במהר"ל זה שאין חומר ישראלי. למה אין חומר ישראלי? כי עדיין הוא בר במימוד, לא התפתח מספיק, אז אין חומר ישראלי. אם אין חומר, לא תחול צורה, כי אין לו צורה מה לחול. אבל בעצם החומר, זה נראה מבט אנושי יותר. קודם כל שיוולד התינוק, יוולד העובר, ואחרי אפשר יהיה לתת עליו את הצורה. בפרק ד' נדמה לי שהמהר"ל מסתכל יותר מבט אלוהי. האומה הישראלית צורה נבדלת שלמה. כך הקדוש ברוך הוא יצר אותה בעולם. אם היא לא תעסוק בצורתיות הנבדלת, אם לא תצליח לממש אותה, אז החומר לא יוכל להופיע בכלל, כי כל מגמת החומר היא לממש ולהתחבר לצורתיות הזאת, וכל זאת תהיה צורה לא יהיה חומר. אז עכשיו זה הפוך. המצרים מונעים את הצורה מלחול, בגלל האנטי-צורתיות שיש בהם. אוטומטית הם אנטי-צורתיים, כי הם חומריים. ולתוצאה מזה, החומר שלנו משתעבד מטה-מטה, ונכנס מתחת לגלגלים הדורסניים של החומר המצרי. וזה אומר המהר"ל, זה מה שקורה לאומה הישראלית תמיד. זה המשל הרבן יוחנן בן זכאי, שהגמרא מסכת טובות מספרת אותו, שברגע שאנחנו נמסרים, אנחנו נמסרים ביד החומר הכי הכי תחתון, כי אנחנו החומר הכי גרוע בעולם. אז כמה שתרד לחומר תחתון ונמוך 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 ונמוך, הוא עדיין יותר מאיתנו, כי לנו אין כלום. אז לכן נמסרים ביד אומה שפלה, ולא רק ביד אומה שפלה, ביד בהמה של אומה שפלה, ולא רק ביד בהמה, אלא ביד הגללים של אומה שפלה, וכן הלאה. וכך הוא אומר גם על בסיס הפרשת בראשית, מה שרמוד, וירדו בגלל הים. בסדר? אנחנו צריכים למשול בהם. מצד הצורה השלמה ראוי להיות כמו של הדברים החומריים. אבל אם אינו זוכה, אין הצורה בשלמות, אז לא נשאר כלום, אז הוא ירוד לפניהם, אפילו בידי בהמה חיה ואוף שהם חומרים. זאת אומרת, הכל מתחיל בגלל הצורה ולא בגלל החומר. אז אני חושב בפרק ד' התקדמנו לפי זה שני דברים. א', אנחנו מבינים יותר טוב את המושג של העינוי של הצורה והעבדות של החומר. וב', אבל קיבלנו עכשיו מבט נוסף. הבעיה הישראלית זה לא רק, לא התפתח החומר, איפה תחול צורה. אם לא תהיה צורה, לא יהיה חומר. החומר לעולם לא יופיע עד שהצורה לא תהיה נבדלת שלמה כמו שצריך. בסדר? כדי להופיע במציאות.
כן.
אבל הפיתוח הרעיוני של הצורה, הוא יכול להתפתח גם בלי החומר. הרי היה רק שלפני שהיה חומר היה זהב, זאת אומרת אנחנו פתחנו פרק ג' ואמרנו המשלים הם לא בדיוק אותו דבר, החומר באמת לא היה קיים, צריך ללד את העובר, אין כלום, הזהב כבר קיים, כבר יש איכות זהבית, רק הוא לא מספיק, צריך קצת לזכח אותו שם בבקור, אבל הכניסו זהב לקור, יש איכות, בסוגריים פרק ה' זה מגיע מאברהם אבינו, שהוא יצר בנו כבר איכות מסוים בלי החומר עדיין.
השאלה של הרב, אמר כאילו כן מגיע שהחיסרון פה זה חיסרון שעוד לא 600,000, לכן כאילו זה אין צורה, אבל החיסרון זה
מתבטא גם בעובדה שהחומר שלנו לא יכול להופיע.
גם, כאילו.
בטח, אבל היסוד, מה גרם לבעיה? מה הגורם של הבעיה? הגורם של הבעיה זה שהאיכות של הצורה עוד לא זוכחה כמו שצריך.
מה זאת אומרת? יכול להיות שצורה לא מזוכחת, כאילו זה צורה זה רעיון, איך
רעיון
יכול להיות לא מזוכח?
זאת אומרת, חסרים כרגע ברעיון, המיקוד השלם שלו, יש לי רעיון, והוא לא מספיק מזוכח, צריך לאבד אותו, צריך לקדם אותו.
ישראל ישראל קדמה לעולם, כאילו מה חסר?
שהאומה הישראלית עדיין לא הופיעה את המחשבה הזאת. זה שהקדוש ברוך הוא יודע את המחשבה השלמה זה ודאי.
גם בפועל, בפועל זה כבר
שייך
לחומר, לא?
בפועל, זה עוד לא, החומר, הכוונה, הבניין של הכלים. בסדר? עוד לפני בניין הכלים, מישהו עכשיו הוגה את הרעיון, נגיד תורת הרב קוק, הרב קוק הגע את הרעיון. עוד אין מי שיישם את הרעיון, בסדר? יושבים שם בגלות, גם הרב קוק יושב בגלות וכו', אבל הוא כבר הוגה את התורה. אבל אם התורה לא תהיה שלמה ולא תהיה אז הצורה הוא לא שלמה. בוא, זה תהיה יותר נכון, צריך לאבד אותה ולחשוב אותה ולסדר אותה את השיטה, את הרעיון. אחרי זה, בוא נפנה לחומר ונתחיל לחבר את החומר לצורתיות הזאת.
אז מה חסר במחשבה של עכשיו הניסי שלנו,
שחושבת ישראל, מה חסר בזה? שהאומה הישראלית עוד לא נדבקה לגמרי במחשבת האלוהית, במחשבה האלוהית.
אבל כשאתה לאבד את תורת הרב קוק, פותחים אותם מדרש ולומדים את זה, לא מכוסים אותם בבוץ של מזנות, למה ישראל מקדם את זה?
רגע, אז זה עוד ברור, אבל אנחנו רק קודם כל בראינו מה העניין של הצורה, למה היא לא מופיעה. זה המהר"ל עוד לא ענה בהכרח. עכשיו, אני אמרתי קודם, המהר"ל עוד לא עונה על השאלה המרכזית בעצם, למה בכלל הקדוש ברוך הוא עושה את כל התהליך הזה? נדמה לי שזו תהיה השאלה שצריך פרק ו', תכף נקרא עוד יחד, כדי שיהיה יחד לשבוע הבא. בסדר? אבל קודם כל המהר"ל מברר לנו, הוא הלך הפוך אמרנו. המהר"ל אומר, יציאת מצרים, יציאת מצרים, ובוא נברר את גלות מצרים. אחרי זה נברר את הירידה למצרים ומה גרם החטא. נכון, אמרנו, לא נראה, בהתחלה אמרנו שהרמב"ן עומד אפור, פרק דת הוא התנגש איתו. הרמב"ן אומר, אברהם חטא, אברהם חטא, צריך עונש, העונש ירד למצרים, עכשיו ירדו, אז יש גלות, עכשיו צריך להוציא אותם. המהר"ל עומד אפור, לא, רוצים את היציאה, אתה צודק, למה רוצים את היציאה? מה כל כך חשוב ביציאה הזאת? בסדר, אני לא יודע. המהר"ל עוד, כאילו, רק מתחיל לרמוז לנו ולמנות לנו את הפאזל שהסתיים בין פרק דת, אולי כאילו קצת אחרת, אבל היסודות שהולכים ונלמדים עכשיו זה שהאומה הישראלית היא חסרת חומר, חסרת צורה. ומתברר לנו, לא מתברר פרק ד' צדפור פרק ג' שהיסוד זה הצורה והחומר הוא זה שצריך להתווסף אל הצורה. בואו נתקדם קצת.
יחסי החומר והצורה זה כל ישראל וכל האומות אותו דבר, עכשיו פה כאילו או לא
בכל המציאות זה כך צריך להיות. לא, אבל אצל כל העולם זה מבנה אחרת, אצל כל העולם שאלנו את חומר גם לצורה ואחרי זה להכיל את הצורה. אצל האומה הישראלית הצורה היא קודם את החומר, בכל העולם מוסס על חיבור מצורה
אחרת.
כן, כן, תכף נראה לי נדגיש את זה מאוד מאוד טוב, מה שאתה אומר עכשיו, שאולי זה אותו חומר ממש, כן. אולי זה יתחיל לנו קצת לשאלה של הראל, כן.
יש פה כאילו דבר
כזה
שהוא חומר שלא מתקיים
בצורה,
כאילו זה בסדר, למה שעם ישראל יהיה חומר שלא מתקיים בצורה?
מילה לחשיבות של הצורה.
אבל כן, אנחנו לא מכירים את המציאות כאילו עוד תופעה כזאת.
נכון, מצוין, כן, כן. האומה הישראלית צריכה היה נבדלת, מיוחדת בעולם, מצוין. נבדלים מכל המציאות. האומה היחידה שהיא חייבת להופיע את הצורה. על כל זה העולם מבוסס. יום השישי, אם לא יקבלו תורה, מחריבים את העולם תוהו ובוהו. הכל יושב על זה שהאומה צריכה לפתח את הצורה שלה. ולכן הקדוש ברוך הוא לא מוכן לשחרר את החומר הזה, הוא לא ייתן לחומר הזה להופיע, אם הצורה לא תהיה שלמה, אחרת אנחנו בטעות נחיה חצי קלאץ', וזה לא טוב. אז לכן אנחנו יורדים עד למטה.
כן,
אבל אנחנו חוזרים
על המושג צורה שלמה. מה זה צורה שלמה?
ראית,
אין צדיק שיעשה טוב ולא
יחטא. כן, אבל נכון. מצוין מה שאתה אומר. ואולי זה הבעיה בעצם, אמר לי להגיד בסוף, שאברהם היה רק צדיק אחד, אבל אומה שלמה יכולה לעשות טוב בלי
לחטא,
כן?
תמיד יהיה חוסרים. אין שלמות מלאה.
לא, לא, יש שלמות מלאה, יש.
בעולם הזה.
בעולם הזה, כן. זה מה שיקדם את העולם הזה, שנגיד השלמות המלאה. ואז יכול להיות שהוא יעבור לעולמות אחרים.
זה אידיאה, זה שאיפה, אבל להגיד שאנחנו הגענו לסוג של שלמות.
כן. המהר"ל מדבר על זה, יציאת מצרים. זה סוג של שלמות. לרגע אחד, על כנפי נשרים. ראית שפחה לים שלא ראה יחזקאל מוזיא הכהן. מדרגה מיוחדת הזאת.
אנחנו באמצעות היומיומית שלנו,
שואפים לשם.
שואפים לשם.
כן, ונגיע לשם גם בזאת השם.
כן.
אבל זה כבר יהיה עולמות עליונים.
כשהמהר"ל מסביר את החיסרון של ישראל ואת החיסרון של האומות, למה אנחנו מסבירים, לא הכוונה שהם חומר אחר?
לא, רגע, ביחס לחומר, בוא נראה, רגע, תרגע נספר גם של זה, אבל בואו נגמור את פרק ד', חשוב מאוד למהר"ל, אבל להסביר עוד נקודה בסוף הפרק, זה המדרש עשה את זה, שיש עוד מושג בעולם, זה כנענים. אנחנו בכלל עסוקים במצרים עכשיו, מה הכניס לנו מהר"ל הכנענים, יכול היה להעתיק את המדרש רק בחציו, ולוותר על הסברה הזאת, אבל מהר"ל רוצה להסביר שיש עוד מושג בעולם, שנקרא כנענים, שזה צורה מוטבעת בחומר. צורה מוטבעת בחומר, הכוונה שהצורה במקום להתבונן מעלה ולכוון את החומר למעלה, היא טובעת ושוקעת אחרי החומר. זאת אומרת, יש פה אידאה, יש פה רעיון, זה לא רק זרמת חיים. המצרים הם עם של חומר. אין להם שום מחשבה, שום תכנון, חיים. כן, סתם במשל פשוט מהתורה, בא יוסף אומר לפרעה, תאספו אוכל 7 שנים, ואחרי זה יהיה לכם מה לאכול. אומר לו פרעה, אין במצרים דבר כזה. לחשוב עכשיו על מה יהיה עוד 7 שנים, איזה מין דבר מוזר זה. אולי אתה יכול לעשות את זה, אנחנו יכולים לעשות את זה. אנחנו, יש לנו אוכל, אנחנו אוכלים. כמו חמור. עכשיו לך תגיד לחמור, בוא תשמור אוכל, כמו הנמלה. למה הנמלה שומרת אוכל ואתה לא שומר אוכל? אין דבר כזה. חמור, הוא חי את זה רעת זמרת החיים. המצרים זה חומר, חומר אדיר, חומר חזק. אין תכנון מהותי שם, אין שם שום שיטה. זה באמת, ולכן היועצים, יכול להיות שלכן כל היועצים של פרעה, מביא יועצים בחוץ. מי היועצים שלו על כל העצות המיוחדות, הוא צריך להביא אנשים בחוץ, בלעם, איוב, שיתכננו תכנונים להמשך. אי אפשר להביא מצרים שיתכננו תכנונים איך להשתלט על אומה, זה לא עובד. הם חיים כמו חמורים. הצורה יש לה תכנון. הבעיה היא, ואולי זה הדבר הכי קשה בעולם, יותר משמע מהחומר, זה צורה מוטבעת בחומר. צורה מוטבעת בחומר, זה אומר שכל האידיאל, כל השאיפה, כל התכנון, כל הרעיון, זה כדי שנוכל לחיות את החומר עוד יותר טוב. שהחגיגה תהיה יותר גדולה. אומר המהר"ל, מזה אין לנו, זה ממש נורא והיום הדבר הזה. תכף ננסה להבין מה נורא והיום בזה שלא נורא והיום במצרים. אבל אומר המהר"ל, הוא מסביר את זה בעזרת הסיפור על אברהם, שקראנו פרשת שבוע. אברהם הולך עם שני נערים ועם החמור. יש אברהם, זה האומה הישראלית, יש חמור, זה המצרים, צריך חמורים שרם, ויש שני נערים. זה לא, זה הכנעני. לא יודע בדיוק איך זה הכנעני, כי לפי הדבר שידוע זה אליעזר וישמעאל. אליעזר, אני מבין, מצוין, זה ארור כנען. אני לא יודע איך ישמעאל יושב שם עכשיו בספור הזה, אני לא מעבר, לא סגור לי עד הסוף. אבל באליעזר, הדוגמה היא מובנת לנו לחלוטין. עם הדומה לחמור. במה זה עם הדומה לחמור? אבל יש להם תכנונים, יש להם שאיפות, אבל בסוף, כל התכנונים, כל הרצונות, כל השאיפות, מגיעות בסוף כדי לפתח את החמוריות של הדבר הזה. אז לכן זה אנטיתזה, זה דבר שהאומה הישראלית לא יכולה בכלל בכלל לעכל אותו, צריך להשמיד אותם, להרוג, להשמיד, להבין. אין להם מקום בתור המציאות, אלא אם כן, תצליח להכפיף אותם אלינו. אם תכפיף אותם אלינו, עבדים כנענים, זה לא עבד השלב הראשון, צריך להרוג אותם, אבל בהמשך, אז יש לזה ערך, משמע, שצורה מוטבעת בחומר זה דבר טוב בעולם, טוב שעשה אותו הקדוש ברוך הוא, ויש לו ערך בעולם, אבל אנחנו צריכים להצליח להכפיף אותו אלינו, אחרת הוא יאבד שליטה. למה הוא טוב בעולם? אז יש פה בהמשך בפרקי האגדה, אני באמת לא שלחתי את המקור הזה שתעיינו, אבל בפרקי האגדה, המהר"ל שמסביר את ההלל, אז הוא אומר שלאדם יש שלושה כוחות. הצלת נפשי מדחי, את עיני מדימה, איך זה הפסוק? את רגלי מדחי. חילצת נפשי ממוות, את עיני מדימה, את רגלי מדחי. הוא אומר שם המהר"ל דבר מדהים, הוא אומר הנפשי, נפש, עין, רגל, זה שלושת הדברים של הפרק שלנו. זה הצורה, צורה מוטבעת בחומר וחומר. בין כך נדלת, מי שעוזר כך להסתכל. הרגל זה החומר, זה דבר פשוט לנו. הנפשי, הנפש, הרוחני, זה הצורה. והוא אומר, העין, זה צורה מוטבעת בחומר. וזה אנחנו יכולים להביא. לא תטור אחרי לבחם ואחרי עיניכם. מה עושה העין? האם העין מחפשת לי הנאות לחומר, או שהעין מרוממת את החומר למציאות עליונה? ברור שצריך עיניים. אדם שהוא עיוור הוא בעל מום. אבל לפעמים זה נורא והיום שיש עיניים. הצורה מוטבעת בחומר, הכנענים פה משולים לעין במובן הזה, שכרגע אם אתה לא יכול להכפיף אותם אליך, עדיף לוותר על הדבר הזה. אז איך נבנה את המציאות? נבנה אותה בעזרת צורה וחומר, ופה אני רוצה פשוטכם להגליש, תגבל לשם.
מה נדבר על להכפיף אותם?
מה?
איפה הבעל נדבר?
פה הוא אומר, עבד כנעני. הוא אומר, הדרך שלהם, שהצורה מוטבעת משועבד את הרטון הבדל, זה עניין עבד כנעני. אבל בבואם לארץ עוד אין עבדים, לכן לא תחיל כל נשמה. זאת אומרת, יש לנו עניין צורה מוטבעת בחומר, צריך להכפיף אותה ולהשתמש בה. ואני אומר, זה המשל של העין במערד. אבל אם אתה לא מצליח כרגע ליישם את זה, עדיף לא להתמודד. ופה נדמה לי המערד כבר בתוך פרק ד' פותח לנו פתח לפרק ה'. נדמה לי שכמו שפרק ג' בסוף, התקדבר החומר והצורה, פתחנו את הפתח לפרק ד', ופרק ד' פותח לנו את המבט של פרק ה'. ובפרק ה' המערד, אבל נראה את הרגע דרך פרק ד' כבר, המערד מציין בעצם לאן הכל הולך. ואולי זה היה רמוז כבר ברבן יוחנן בן זכאי. מי שקרא את הגמרא הזאת בכתובות על רבן יוחנן בן זכאי, כל הגמרא, סיפור מאוד מאוד יפה, שם רק משפט אחד מיותר לחלוטין שאין לו שום צורך בו. כתוב שם בתחילת הגמרא בכתובות, מעשה ברבי יוחנן בן זכאי שהיה יוצא מירושלים, והיו תלמידיו הולכים אחריו. בסדר? הבנו. הסיפור מאוד מספר, אם כי אני לא יודע בדיוק היסטורית לתאריך את הסיפור הזה, למתי הסיפור הזה בדיוק שייך, כי הרי לפני החורבן המצב לא היה כל כך קשה בירושלים. בזמן המצור, אי אפשר היה לצאת מירושלים, כי היה זהו, רק יצא הרי בארון מתים. אז מה מדובר פה? כנראה מדובר פה אחרי החורבן. ככה נראה לי, לא? מה אתם רואים? אתנו רבנן, נעשה ונזגה שהיוצא מירושלים, נראה לי שמדבר פה אחרי החורבן כבר. אחרי החורבן הוא הלך ליבנה, לא? משהו שרבן יוחנן בן זכאי חזר לירושלים, כנראה להביא דברים, לא יודע, לחזק את העם, לא יודע אם הוא חזר לירושלים, אבל הוא חזר, זה כנראה אחרי החורבן שפור הזה.
יש סיפור על החכמים
שלו, בירושלים חושבים לך בבית. זה לא רבן, זה תלמידיו, יותר מאוחר. כן, אבל הוא כאילו מנצא מירושלים, זה נראה ממש בשנים הכי 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 קשות, כאילו ממש צמוד לחורבן. כאילו, התיאור יותר מתאר את המצב של המצור. כן, לא יודע, אבל זה כנראה אחר כך. בכל מקרה, יש פה משפט מיותר לחלוטין. שהיה רוכב על החמור. שימה כזאת המשפט הזה. מה היה רע לכתוב? מעשה בעיה רבן יוחנן זכאי שהיוצא מירושלים. ואתם מדברים הולכים אחריו. למה צריך להגיד שרבן יוחנן זכאי רוכב על החמור? ונדמה לי שפה כבר הגמרא רוצה להתחיל להשלים לנו את מה שהמהר"ל הולך לכיוון שלו, בסדר? את סוגיית החמור הזה של רוכב על החמור. בסדר? וגם בהמשך הוא, כשהוא מדבר על אברהם אבינו, אז כמובן סיפור עם אברהם אבינו, זה שאברהם אבינו רוכב על החמור. בסדר? מה אנחנו עושים עם החמור? ופה המהר"ל, אני אומר את זה כבר בסוף פרק ד', אומר, כדי לייצר קשר, צריך שיהיה הפכים. אם זה לא הפכים, אין השפעה. מה לי מריר ושחור, אין בזה שום קשר. מתוק ומר, יש קשר. אומר המהר"ל, החומר והצורה משלימים מציאות אחד. בסוף פרק ה' הוא חוזר על המשפטים האלה בלי סוף. הוא אומר את זה ככה. במה שהפכים ביחד, הם משלימים להכל. שני הפכים ביחד, הם הכל. כל הזמן הוא אומר את זה. ונדמה לי שלשם בעצם המהר"ל בונה את פרק ה'. פרק ג' הדגיש לנו את העובדה שיש חומר וצורה, ולכאורה במציאות הנורמלית, קודם כל תבנה חומר, אחרי זה תבנה צורה. פרק ד' אמר לנו, חומר וצורה זה שני הפכים, בלי צורה לא תבטא חומר, יותר מהמבט אלוהי. פרק ה', שנדמה לי שכבר בתוך פרק ד' הוא מתחיל לרמוז לנו את זה, בא לברר לנו את העובדה הזאת, שכדי לבנות את האומה צריך צורה וחומר, ואת החומר אנחנו צריכים לקחת מהמצרים. ופה מתחיל להיות התשובה למה אנחנו עושים במצרים. מאיפה תבנה האומה הישראלית חומר? צורה יש לאומה הישראלית, חס ושלום צורה אנחנו לא לוקחים משום מקום אחר. ומאיפה הצורה שלנו? אנחנו מבינים כנראה, כבר מתחיל ללמוד לנושא בפרקי, מאברהם אבינו. זה הזהב, מאיפה יש זהב במצרים, מאיפה יש איכות? יש לנו אבות, אברהם יצחק ויעקב התחילו ליצוק לתוכנו את הצורה הישראלית, אבל מאיפה נגייס חומר עכשיו לדבר הזה? איפה נבנה את החומר? אומר המהר"ל, נלך למקום שבו הוליך אותנו הקדוש ברוך הוא למקום, שבו בונים את החומר הכי טוב בעולם. בית חרושת לחומר. והחומריות הזאת משפיעה עלינו. כן? כי העבד הוא משתעבד לאדונה. אז אנחנו משתעבדים להם. אז אנחנו מושפעים מהם. לפי זה, כשאנחנו אומרים מתפעל מאפקו, אין הכוונה רק, אנחנו סובלים שם, זה נורא והיום שם, ודחוק שם, ואנחנו מתבלטים שם, אלא הכוונה היא גם, אנחנו שואבים משם את החומר. ירדנו למצרים כדי לבדל את הנבדלות הצורתית שלנו, במקום שבו אין שום השפעה צורתית אחרת, אבל בחומר זה בדיוק פעולה הפוכה. בסדר? הצורה והחומר הולך מתברר לנו, זה שני ביטויים שונים לגמרי מה עובר עליהם במצרים. ולכן זה שתי תשובות שונות בפרק ד' על מה קורה. הצורה שלנו מופיעה במצרים מתוך מפגש עם ההפקיות המוחלטת שלה, שכשאדם, אם הייתי נפגש עם משהו שלא הפקי, הייתי מושפע ממנו, כנענים. לכנענים יש צורה. אולי במפגש עם כנעני אתה תקבל קצת מהצורה שלהם. לא טוב. אל תתקרב לכנענים ותחכה כל נשמה, אחרת הם ישפיעו עליך. במצרים לא תוכל לקבל שום צורה. מקום מצוין מפתח צורה. זה מצד הנבדלות המוחלטת, ההיפרדות הגמורה. הוריד אותנו הקדוש ברוך הוא דווקא למצרים, כי דווקא במצרים אין מושג כזה שקרה צורה, אז רק הצורה שלכם תתפתח, איזה יופי. אבל חומר זה ממש פעולה הפוכה מה שאנחנו עושים במצרים. במצרים אנחנו שואבים חומר, באנו למצרים כדי להגיד להם איזה יופי, יש פה חומר, אנחנו עושים חומר, אנחנו נרכב על החמור. לכן אמר להם הקדוש ברוך הוא עוד בברית בין המתרים, ועבדו ועינו אותם, שתי הפעולות, מה יקרה אחרי זה? אחרי כן יצאו ברכוש גדול. את הרכוש צריך לקחת משם. ונותנים לנו חז"ל שתי דוגמאות במדרש המפורסם, בין שאמר לביא אותו בפרקים בהמשך, כמצודה שאין בה דגן, וכמצודה שאין בה דגים, זה דוגמאות לחומר. לקחת את הדגים מהים, לקחת את הדגן, זה הכל לקחת חומר, חומר, חומר. לצאת ברכוש גדול זה עניין מהותי. זה לא, נכון, משה אומר לישראל, אומר את הגמרא בברכות, בבקשה, תיקחו חומר, תיקחו רכוש, שהקדוש ברוך הוא יוכל להגיד לאברהם שהתקיימה הבטחה. אבל זה לא כמו שאנחנו לומדים את זה בגן, בטעות, שהכוונה, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, תשמע, הם יסבלו שם נורא, אז הפיצוי יהיה שהם יצאו ברכוש גדול. זה לא איזה פיצוי כזה, זרקו להם סוכריה, סבלתם נורא, בואו עכשיו תקבלו משהו שיהיה לכם מתוק בפה. זה משהו מאוד מאוד מהותי. כל העבדות והעינות מוביל לזה שיצאו ברכוש גדול. זה כל המגמה של המציאות במצרים. ולכן יוצא בעצם שמגמת העבודה על הצורה שלנו, מגמת העבודה על החומר שלנו, זה שתי מגמות שונות לחלוטין במצרים. את הצורה שלנו צריך לבדל, ולכן נתקל באנטי, בהפקיות, באנטי צורתיות מוחלטת, ששם שום דבר לא יפגע לי בצורה שלי. כמה טוב לפתח את זה במצרים, ולא בשום מקום אחר בעולם, שבו קנה נגיד, עלולה להתבטא הצורה.
אז הרב, הרב אמר שאם היינו צורה מהתחלה, היינו שולטים על החומר. לא היינו צורה, ולכן...
היה לנו צורה לא שלמה, כן.
כן, לכן השתבדנו. אבל ברגע שנוצר לנו צורה, למה אנחנו צריכים לצאת מצרים? להפך, בוא נשתלט עכשיו כל החומר של מצרים.
כן, בדיוק, זה מה שאנחנו עושים.
לא, לא להוציא את החומר, אלא להיות במצרים, להשתלט על המצרים.
לא, זה בדיוק מה שחזל אומרים. השאירו אותה כמצודה שאין בה דגן וכמצודה שאין דגים. לא השארו שם כלום, לקחנו את כל החומר. את כל המושג החומרי עכשיו שיבדנו אלינו, זה כמובן חזל בדיוק. ויצאו ברוש גדול, כי כמובן יש מקום אחר שבו תפתח תורמה ישראל בצורתה השלמה. יש לו מה ישראל עוד הרבה מה לעבוד, אבל כשהקדוש ברוך הוא, ועכשיו אנחנו מתחילים להבין פרגים יותר טוב. מה יש בה ביציאת מצרים? מה שיש ביציאת מצרים זה א', עכשיו הצורה הישראלית פורצת. היא כל הזמן התפעלה, התפעלה, התקדמה, התקדמה, הייתה בתוך קור ששרף אותה ושרף אותה ושרף אותה. השריפה הזאת זה סיגים, זה מנקד ומנקד ומנקד, היא הולכת ממוכנה, ובמקביל קורית פעולה הפוכה לגמרי. זה אותו חומר. הפוך, זה החומר, את החומר אנחנו הולכים משם, אנחנו לא מבטרים על העולם, אנחנו אוספים את החומר העולמי, אנחנו רוכבים על חמור, אנחנו רוכבים על המצרים, את החומר אנחנו אוספים משם, זה הרכוש הגדול. לכן במהר"ל בפרק ה', עכשיו נזכיר קצת כמה נסתכל בפרק ה'.
שדווקא מצד ההפכים יש חיבור בין החומר לצורה.
כן, בדיוק. שהצורה תשתמש בחומר.
כלומר זה שעם ישראל מקבל את החומר מצד
לנקוד הצורה שלהם? כן. כשאנחנו נבודד את הצורה, הצורה לא נשאר משום דבר כי אין צורה. אבל אנחנו צריכים עכשיו משהו שישלים אותנו, צורה וחומר הם משלימים זה. ולכן אני חושב, המערב כבר חסף הסיפור של הכנענים, להבדיל את זה. צורה מול צורה, אסור לנו להתקרב אליהם, הם ישפיעו על הצורה שלנו, אנחנו לא רוצים להשפע על צורה, צורה זה עבודה פנימית בלבד. בסדר? זה מה שמפורסם גם אצל הרב קוק, אצל הרב סיודה וכולי, שבעולם הפנימי שלנו אנחנו לא לוקחים שום דבר מהגויים. נכון, הדברים הידועים של חז"ל, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. בסדר, אבל את כל הצורה, את כל העניינים של החומר, זה אנחנו ודאי שואבים מהגויים, כל המצאות, כל הטכנולוגיה, כל המודרנה, מה? כן, זה מה שיעקב אבינו עושה, בסדר?
אני חושב שזה שתי דברים שונים, אבל מה שאני יודע, זה כבר שיש חיבור ביניהם.
זאת אומרת, יש פוטנציאל לחיבור ביניהם, המגמה, ולכן אני אומר, פרק ה' הוא כאילו נותן לך מבט אחר, בפרק ג' וד' למדנו שחומר וצורה זה ממש, לא, כאילו שני דברים שונים בעולם. בסדר? הפך, המהר"ל נתן לנו מבט כאילו כדי להרגיל אותנו למושג הזה שלא יתבלבלו לנו מושגים. פרק ג' אמרנו מצד המבט האנושי, קודם כל בן אדם בונה חומר, ילד, אחר קוראים לצורה. פרק ד' הוא בא ואמר, לא יודע, רק הפוך, תדע לך במה הישראלית, אבל זה עדיין קצת שני דברים הפוכים. קודם כל יהיה לנו את הצורה, ואז נחבר לזה את החומר. אבל לאט לאט המהר"ל מכין אותנו פרק ג' ואומר, מה פתאום, צורה וחומר זה השלמה, אין צורה בלי חומר, אין חומר בלי צורה, אנחנו חיים במציאות אנושית ולא במציאות מלאכית. אנחנו רוצים לרומם את כל החומר אלינו, אבל את החומר הזה, וזו השאלה של יום, אנחנו שואבים את החומר הזה מלמטה, זה אותו חומר, זה אותו חמור, זה אותו מצרים. לאט לאט אנחנו מבינים, אז מה דווקא במצרים? כי רק במצרים אפשר למצוא אנטי צורתיות מוחלטת וחומריות נהדרת. וזה ממש הפך ישראל, שישראל כאילו אין להם חומר של עצמם, אנחנו רעיון, אידאה, רוח. מאיפה נביא את החומר? הנה, הקדוש ברוך הוא ייצר חומר בעולם, זה הכוונה של 2000 שנות תור. 2000 שנות תור הלכו ורקמו בעולם חומר. הלכה והופיע בעולם מציאות, כמו שהאדם הופיע, נזר הבריאה הופיע ברגע האחרון של הבריאה, אחרי שברו את כל החומר התחתון והיה לגבי זה נח האדם, כך חומה ישראלית היא לא הופיעה עד שלא היה חומר בעולם. שיא החומר הופיע אצל המצרים, הם הכי מקולקלים, אומר המדרש, לא היה אף אומה כמו המצרים ולא היה אף מצרים כמו בדור הזה, הנה הגענו שיא החומר. הקדוש ברוך הוא יוצר את הכל ליציאת מצרים. באותו רגע של יציאת מצרים, הכל מופיע. הצורה הישראלית בוקעת בשלמותה, החומר הישראלי מוכן, בדיוק הגיע ל-600,000, הוא גמר לשאוב ולשאוב ולשאוב, פרו והתשרתו והימו ויצמו, הכל מוכן, עכשיו מופיע יציאת מצרים, ולרגע אחד הוא מהישראלית בשלמותה. על כנפי נשרים, אלוהים לחלוטין, אוכלים מצות, אין בהם שום יצר הרע, שום דברים תחתונים, שום מציאות, זה רגע השיא של בניין אומה ישראלית, זה יציאת מצרים.
זה שעם
ישראל, כיכול העמים, כמו הבלי, שמבדל במה החומרית
שלהם,
מצד הפשוטה עם קומה שבעל גביה. בדיוק. זאת אומרת, כל הצורה שלנו היא מלמעלה, כל החומר שלנו מלמטה. כמו האדם. האדם ש...
בצד החומר אין שום הבדל.
אין שום הבדל. אותו חומר. זה תפקידנו, נכון? ככה, המסיעת ישרים למד אותנו, לא באופן אמוני, לא באופן מוסרי פשוט, אבל לא מסיעת ישרים, האדם נמצא במלחמה, נכון, הוא מלמעלה ומלמטה, כל חייו מלחמה, אומר המסיעת ישרים בהתחלה, אם הוא יעלה, יעלה את כל העולם איתו. זה אותו חומר, אנחנו לא מנסים לפעול לחומר אחר.
הרב לא אומר ככה, לא? וגם הכוזרי לא אומר ככה.
וואו, עכשיו סיבכת אותנו פה לעשות בין השיטות.
לא? הכוזרי אומר שזה מדרגה אחרת. גם הרב אומר שהיה שאלה אם לבנות את הבריאות ישראל.
כן, כן, יש את הבריאות ישראל ויש את המוסיאם בספר של הרב, ג' באלול, יש את הוויכוח הזה שם. לא מכיר את זה. לא, זה חשוב, שם שאלה גם לבריאות ישראל, אבל בפועל אני לא בטוח שזה לא על בסיס אחרי זה. זאת אומרת, אחרי שהיינו במצרים והחומר הזה הוכן במיוחד בשבילנו, אז עכשיו יכול להיות שאנחנו שונים כל המות.
אחרי זה החומר התעלה עוד איזה שלב, כאילו,
ואז זה חומר קדוש. אבל את החומר עצמו, אני לא יודע מה להביך לו כל זה, את החומר אספנו במצרים ככה בצורה פשוטה שלו. עשית רק להגיד, כל זה בעצם, מי שהיה איתנו בהקדמות, כל זה רמז לנו המהר"ל חזק חזק בהקדמות, בסדר? כשהמהר"ל אמר, עולם הטבע ועולם הנבדל, הם מופיעים על אותה פלטפורמה. בסדר? הנס קורה דרך השמש, שהשמש זה הדבר הכי טבעי, והשמש הטבעית הזאת יש לה נקודת תחנה שם למעלה, יש נקודת תחנה שם בשקיעה, ושם יקרה הנס של יהושע. זאת אומרת, אמר המהר"ל בהקדמה, זה לא עולמות נפרדים, אלא העולם הניסי, העולם הנבדל, הוא יופיע על בסיס העולם הטבעי. העולם הטבעי עומד ומוכן להופעה נבדלת. וזו שיטה עקרונית במהר"ל, לכן היה לו כל כך חשוב להסביר את זה בעריכות רבה בהקדמה השנייה, בגלל שם קצת להקדמה השלישית, וזה עכשיו הולך מופיע, זה מופיע דרך אומה ישראלית. העולם הזה, 2000 או 2500 שנה, הולך ובונה את המוכנות שלו, את הכלים התחתונים שבו, כדי שלעולם הנבדל יהיה איפה לחול. פה סוף בריאת העולם, יום השישי, עכשיו אפשר יציאת מצרים, אפשר להתחיל לסיים בעצם את ימי בריאת העולם, ולהתחיל להתקדם עכשיו בעולם. כל הבריאה של העולם, של העולם החומרי, הכל יועד לדבר הזה. רק כמה הערות בפרק A. המהר"ל מביא שתי מחלוקות עם הרמב"ן. אני לא יודע מספיק למה זה כל כך חשוב לו להתעמת עם הרמב"ן על הדבר הזה. זאת אומרת, אני מבין למה למהר"ל כל כך חשוב המסקנות שלו. המהר"ל, תכף נדבר על המסקנות של המהר"ל. יש לו שתי מסקנות שונות מהרמב"ן במהות. אחד הוא אומר, אברהם גדל באור כשדים, עם לא היה, ולא בחרן. ושתיים הוא אומר, שאברהם אבינו, הוא מנותק לחלוטין מתרך הקדוש ברוך הוא ניתק ביניהם. שחרר אותו, אמר לו, אברהם אבינו, אתה בבקשה, תעשה כיבוד הורים, תעזוב אותו, אין לכם שום קשר, ניתק אותו. כי למהר"ל יש פה ברור אחד יסודי, ופה המהר"ל בעצם עושה עבודה כפולה בפרק ה'. הוא גומר להסביר לנו את המהלך של מצרים, אבל הוא רוצה להתחיל להסביר לנו את המהלך השורשי. וזה תכף נעשה את זה הקדמה לפרקים הבאים. הוא הולך לעשות עכשיו מפרק ו', קצת בפרק ה', אבל ו' עד ת', באברהם אבינו. הוא יעזוב לכאורה את מצרים, ויזכיר אותה כל הזמן, זה כל מה ילווה אותנו, אבל הוא יעסוק באברהם אבינו. והמהר"ל אומר, אברהם אבינו, זו התחלה חדשה. מעין כל התהליך שעכשיו דיברנו עליו יציאת מצרים, עובר אצל אברהם אבינו. העולם ברא חומר, ברא חומר, ברא חומר, לא היה נבדלות, לא היה רוח, לא היה זהב. אברהם אבינו זו יצירה חדשה, חייבים לנתק אותה ממקורה. היא לא שואבת כלום מהעולם שלפניה. אבל פה יש הבדל מהותי, כי אברהם בונה רק צורה. ולכן אברהם גדל בעם לא היה. את המצרים הגדיר המהר"ל בפרק ד' חומר מאוד מאוד איכותי, זה החמורים. את הכשדים אומר המהר"ל, זה עם לא היה, אין שם כלום, אוויר. אין מה לקחת. אז מה עושה אברהם אבינו? הוא משתחרר, זה בדיוק הנקודה. הוא יכול לבנות איכות מחודשת משל עצמו בלא השפעה קודמת, אבל הוא לא שאב כלום. אותו דבר מול תרח. המהר"ל מגיע בעצם לאותה מסקנה, מביקוח נוסף מהרמב"ן, הוא מגיע בעצם לאותה מסקנה שרוצה להגיע לה. אברהם אבינו, הוא לא מקבל כלום מתרח, הוא כאילו לא אבא שלו, אין לו אבא. אברהם הוא אבינו, הוא האבא היסודי של העולם, אין לו אבא. נותק לחלוטין הקשר בין העולם שהיה עד אז לעולם החדש. זה אולי כוונת חז"ל, אלפיים שנות תורה, אלפיים שנות תורה, שזה קורה אצל אברהם אבינו, מה שמביא פה המהר"ל, שהוא היה בן 52, מתחיל התחלה חדשה לגמרי, הוא לא מבשרו, הוא לא שום דבר. יכול להיות שאחר כך תרח זכה לחזור בתשובה, ואברהם השפיע עליו, אבל לא תרח משפיע על אברהם.
גם
מצד החומר? מה? גם מצד החומר, בדיוק. נותק לחלוטין. לכן הוא אומר, מצד האומה לא קיבלנו כלום, ואפילו מצד הבית הוא כאילו יצירה חדשה לחלוטין.
אני צריך להגיד את זה אם אנחנו רוצים להשפט לעם ישראל, שנגיד שהחומר
מתרח. אז זה מה שאומר המהר"ל, התבאר לך אחרי שהוא הביא את כל המחלוקות אליהם הרמב"ן, לקראת סוף הפרק, שני עמודים לפני הסוף, אצלי זה למדי מצד ימין, וכל אחד פה מחזיק מהדורה אחרת, התבאר לך כי היה אברהם ישראל שווים בעניין זה. שהגידול שלהם הוא משהו הפך להם. אבל יש חילוק. כל אחד טעמו בפני עצמו כמו שהתבאר למעלה. כן? זה החילוק. וכל מקום משותפים שווייתן וגידול באומה אשר הוא הפך להם. בסדר? אז אומר המהר"ל, המהלך הוא אותו מהלך עקרונית, אבל יש חילוק מאוד משמעותי. אברהם אבינו עדיין לא ערוך לייצר חומר. אחרי פרק ד' אנחנו גם יודעים למה אברהם אבינו לא ערוך לייצר חומר. כי הצורה שלו לא נבדלת ושלמה. וזה תהיה השאלה, למה הוא לא הצליח לייצר צורה נבדלת ושלמה? אבל מכיוון שהוא לא הצליח לייצר צורה נבדלת ושלמה, אנחנו לא יכולים לפתח חומר. במצרים כן יש תכנון אלוהי ורעיון רוחני שתיבנה צורה אלוהית נבדלת ושלמה, ולכן גם הולכים למקום שבו אפשר יהיה לשאוב חומר. ולפי זה תפקידו של אברהם זה להתחיל לייצר את הצורה, ואנחנו ניפגש עם זה בזהב. כשהם הגיעו למצרים, הם באים עם זהב מהבית. אבל העובר הוא עדיין במי אמות, זאת אומרת לא היה עובר עד אז. אברהם אבינו עושה את המהלך הישראלי, אבל רק בצד הצורתי שבקרבו. בסדר? ולכן אברהם אבינו לא עובר שיעבוד, הוא לא עובר ועבדום ועינו אותם, הוא לא צריך לעבור את כל התהליך. בסדר? תכף מזכיר לשאלה, רק בואו מיד אחרי זה מביא המהר"ל מדרש, מי ייתן טהור מטמא? חייב להיות הטהור מהטמא. זה לא תקלה מה שקרה במצרים. זה מחויב להיות שם, כי זה הכל, הטהור יכול להיבנות דווקא מהטמא. בסדר? עיקר הפירוש, הוא מביא פירוש אחד, ואז הוא אומר, עיקר הפירוש, שיהיו ההפכים יוצאים זה מזה. ששני הפכים משלימים להיות הכל בלי חיסרון. דבר והפקו ואין עוד דבר חסר, זה עניין האחדות. זה מי ייתן טהור מטמא לו אחד. האחדות האלוהית המיוחדת שיצרה כך את העולם. שהאפשרות היחידה לייצר תורה שלמה זה צורה שלמה וחומר שלם. אבל מה לעשות שצורה נבנית בנפרד וחומר נבנה בנפרד זה פעולות אלוהיות שונות. זה שאומר אמרה בסוף, מה אי אפשר לבנות רק את הכל שלם? לא, זה עלולים, בעלולים חסרים. הדרך היחידה לשאוב את החומר השלם זה מחומר טהור מלח. ולכן נדמה לי המהר"ל מסיים עכשיו רגע את הבירור הראשוני שלו, שכאמור עוד צריך להתפתח, אבל של מה עברנו שם במצרים ומה קורה ביציאת מצרים. עברנו במצרים זיכוך מאוד מאוד גדול של פיתוח התורה שלנו, ומקור מדהים לשאוב מתוכו חומר, וביציאת מצרים ברגע אחד נבנה החומר הישראלי ושרתה לה בתורה הישראלית. החומר הגיע לשלמותו, הגיע, הוא נעמד בדיוק כפי שחומר צריך להעמד, המצרים לא ידעו איך להעמיד את החומר שלהם, אולי אצל האומה הישראלית, החומר עומד בשלמותו, בדיוק כדי שתחול עליו הצורה, כל זה קורה, המפגש המדהים הזה, באותו חצות הלילה, באותה שנייה, באותו רגע אחד שאני, הקדוש ברוך הוא, אני ולא שרף, עובר בתוך מצרים, והקדוש ברוך הוא שואב אותם והם הושלמו. צמצמנו את זה שאברהם אבינו כבר התחיל את התהליך, אבל אצל אברהם אבינו התהליך היה רק צורתי ולא חומרי. למה? נדמה לי שהכל מוסס על העובדה שהוא לא מסוגל לבית צורה שלמה. וזה נראה לי מה שהמהר"ל, רק בשבילכם נעשה חנרגל לשבוע הבא, מה שהמהר"ל פותח את פרק גבוה בשאלה. התבאר לך בפרק שעבר, זה נפלא לפעמים שהמהר"ל מסכם לנו בלשון שלו, שלמות הבריאה אשר בה היה רצון הבורא, יסוד העולם הוא אברהם אבינו. אברהם אבינו זה כבר שלמות, הוא תחילת העולם, הוא בונה את השלמות, הוא אחרי ההדרים, והשתלשלו צאצאה, באים אחר השם. אבל אם כן יש לשאול, איך עולם הפוך? עליונים למטה, אנחנו במצרים, ותחתונים למעלה. כי זרע הקודש במצרים נתונים ביד לוחציהם, וידוע כי במה שהם נתונים תחת ידם, הרי זה מיעוט מציאות. קצת מוזרה שאלה של המהר"ל, כי כאילו הוא לא למד את פרקים ג' ד' די איתנו. מה זאת אומרת? אפשר להגיד למהר"ל, אתה לא יודע למה אנחנו במצרים, תחת הלוחצים, לא הבנת חומר, צורה, הסברנו כל כך יפה פה עכשיו, מה חסר לך עכשיו? נדמה לי שכוונת המהר"ל, אם אברהם בינו כבר נבחר, והוא נחשב שלמות הבריאה, אז למה זה לא נגמר אצל אברהם אבינו? למה מאברהם אבינו לא מתפתח העם בצורתו החומרית בארץ ישראל בשקט ובשלווה? מה בסוף בשורש הדבר הכריח אותנו ללכת למהלך הזה אצל המצרים שלא יכול להתפתח אצל אברהם אבינו בלי זה? זה נדמה לי השאלה שהמהר"ל מנסה להבין עכשיו, כי מה חסר אצל אברהם אבינו? וזה ישלים לנו את כל התמונה של מצרים, כי אנחנו מבינים מה קרה במצרים, אנחנו לא מספיק מבינים למה זה קרה בתנאים כאלה קשים. האם לא הייתה שום דרך אחרת לייצר את הדבר הזה? לכן אומר, המהר"ל רגע עושה פה פוס. והוא אומר, בואו נלמד את אברהם אבינו. וכשנלמד את אברהם אבינו, אנחנו נגלה שמצד אחד אברהם אבינו, הוא יסוד העולם, הוא השלמות הבריאה. מצד שני, משהו באברהם אבינו לא שלם. משהו לא עד הסוף. המהר"ל רוצה להבין דרך איפה, אם זה דרך במה דקי ירשנה, או דרך מדרשי חז"ל אחרים. אבל בשביל זה הוא עושה לנו עכשיו הקדמה. הוא מתחיל ללמד אותנו מי זה אברהם אבינו. פרקים ו' וז' ילמדו אותנו מי זה אברהם אבינו. פרק ח' יעסוק בברית בין הבתרים, ופרק ט' יברר לנו בסוף את הנקודת החיסרון שיש באברהם אבינו. שבגינה אנחנו צריכים לחזור ולשעבד את כל האומה הישראלית ולפתח את זה בלי החיסרון. אז לכן אנחנו לא נקבל עכשיו תשובה ישירה ולא נוכל להשלים את המהלך. את המהלך נוכל להשלים לפחות רק בסוף פרק ט'. אבל כן, כדי להתקדם למדרגה הבאה, אנחנו השבוע בעצם עוזבים רגע יציאת מצרים, והולכים ללמוד מי זה האיש המופלא הזה אברהם אבינו, איך הוא בנה את הצורתיות השלמה הישראלית, או הלא שלמה, או כמעט שלמה, בסדר? ומה אנחנו מקבלים ממנו כאומה, ואחרי זה אנחנו נחזור בעזרת השם דרך ברית בין המתרים, להבנה שהשלמה של הגלות במצרים.
יש שתי שאלות שאני מבין. אחד, מה ישראל תרמו ביצירת הצורה במצרים? אני רוצה לשאלה תאומה, מייל על אברהם, אני מבין. יצא, הוא גילה את אלוקים, עשתה פעולות, יצא את הצורה. מה בני ישראל עשו? כלום. הם היו נותן שרי תרומה. איך הם יצרו את הצורה? אלא אם כן נגיד שזה הכל אלוקי, ובני ישראל לא תרמו כלום.
אתה רואה שלמרות שהם היו לפי חז"ל נותן שרי תרומה, מעולם לא קרה מקרה של זנות במצרים.
ומה זה אותו עוזר?
זאת אומרת שבצד הצורתי הפוטנציאלי מצידם הוא רק הלך והזדקך. אומה שלמה, והקדוש ברוך הוא מעיד עליהם עם היוד והאי שהכל שלם, הכל נקי, הכל טהור. אז יכול להיות שמבחינות מסוימות הם נמשכו אחר המצרים, ובגלל זה אומרים חזל להם תצ'ר יתומה, עלה לעובדי זרה ועלה לעובדי זרה, ומבחינת פוטנציאל הצורה, לא מבחינת המימוש שלה עדיין, מבחינת פוטנציאל הצורה היא הגיעה לסי.
אבל פוטנציאל הבנתי שיש להם.
לא, הפוטנציאל לא היה קיים עד עכשיו.
היה קיים פוטנציאל.
רק עכשיו הוא מתקיים. רק במצרים הוא הולך ומזדקך. הם הגיעו למצרים צורה חסרה, נבין עוד מעט במה היא חסרה, והצורה הזאת הולכת ונבדלת ומתפעלת מן ההפך שלה, הולכת ומתרחקת מן המצרים, נפרשת מן המצרים, והולכת בבונה צורתיות נקייה ורטורה.
למרות שהם היו במצרים שרתומה?
כן, יכול להיות שיש כללים שהיא עדיין לא מתיישמת בגלל החיסרון של החומר. כן. בסדר, אז השבוע בעזרת השם, פרקים ובזיים.